הפרקים האלה בספר במדבר הם ברור גדול במושג כוונה לשם שמיים. בכל סוגיה יש בה את הבירור שלה, כדרכם שדורי תורה, תלוי מאוד איך מפרשים אותם, איך מייקלים אותם, איך מיישמים אותם. בפרק שנמצא פה למעלה בצד ימין, כתוב בפרק ט"ו, אחרי פרשת המקושש, שגם בו חז"ל מנסים לראות כל מיני סיבות מדוע הוא עשה את הפעולה שלו, שבעצם כוונתו הייתה טובה, אבל לא זה מה שהקדוש ברוך הוא רצה ממנו. אחר כך התורה נכנסת לפרשת ציצית, שהיא סוף פרשת שלח לך, והיא בעצם המבוא של פרשת קורח. פרשת שלח לך, בסופה כתוב בתוך פרשת ציצית פסוק למתת, והיה לכם את ציצית וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות אדוני ועשיתם אותם, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם. המשמעות של לטור קשורה לשני החלקים האלה בתוך הנפש. חלק אחד זה העיניים, וחלק שני זה הלב. וכאן חז"ל שואלים במדרש בספרי, אם נסתכל על פעולות בני אדם, אז מקובל לחשוב שמה שהעיניים רואות, הלב חומד. כל הזמן עוסקים, מדברים, שבירת העיניים, איך אדם הולך ברחוב, איפה הוא נמנע ללכת, איפה הוא כן הולך, איך הוא הולך. אומר הגאון מבין לנו דברים מופיעים בספר מעשה רב, אל תעשה כל כך הרבה דקדוקים, לך באופן טבעי, ואם לא תרצה שמה שהעיניים במקרה ראו ייפגם בך, הוא לא ייפגם בך. זה בעצם קשור לשאלת המדרש. המדרש אומר, למה כתבה התורה ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם? היא השאירה את העיניים בסוף, ולא כתבה כדרכם של בני אדם, שבעצם העיניים הם המשפיעות. אומר המדרש בספרי, באמת סדר הדברים מבחינה נפשית זה קודם כל בלב, ואם הלב מכריע שדברים מסוימים הם מחוץ לטווח של האדם, מה שהעיניים תראינה לא ישפיע. מעשה שמספר בנו של אחד מפוסקי הפוסקים הגדולים בדורות האחרונים, הנודע ביהודה. אבא שלו הלך ברחוב, תודה רבה, וראה איזושהי תופעה שביקש לה הסבר. אחרי שקיבל את ההסבר, בעצם חזר הביתה מזועזע, ועוד כותב, מי יודע לאן הקהילה שלו תידרדר. אפשר לשאול במושגים שלנו, כשאנחנו שומעים את הסיפור הזה, מה ראה הנודע ביהודה? הוא ראה חלון גדול, ובתוך החלון הוא ראה עוגה. הוא שאל את הפמל שלו, מה זה? אז הם חייכו, אמרו לו, רבנו, זה חלון ראווה. אמר להם, בשביל מה מרים את העוגה? חייכו פעם שנייה, אמרו לו, בשביל למכור אותה. אמר, אני לא מבין, אם אדם רעב והוא חושב שהעוגה תסביע אותו, תספיק שיהיה כתוב פתק, כאן יש חנות עם עוגות, אדם רעב ידע שפה הוא יכול לקנות עוגות ולסבוע. אם הוא לא רעב, מה אכפת לו שורה? הוא גם בחלום. אלא מה? הוא לוקח למרות שהוא לא צריך. איפה יהיה הגבול? זה בעצם מאוד קשור בלב. הייתי במילואים עד לא מזמן, אדם שהתפקיד שלו, התפקיד האזרחי שלו, הוא אחראי השיווק של חברת פוסטר מדיה בכל הארץ, שאלה בעצם התמונות בתחנות האוטובוס. תמיד הייתי אומר לו שהם גדולי שוטפי המוח במדינת ישראל, והוא תמיד היה אומר לי שכמו שאני לא מבין שום דבר, גם בזה אני לא מבין. למה? אומר, אתה חושב שהתפקיד של התמונות האלה זה לשכנע לקנות את המוצרים. זה לא נכון. אלא במחקרים שלהם, אדם שהולך ברחוב או נוסע בכביש, אם הוא רואה תמונה שעשויה באופן שהוא תשפיע עליו, הדבר שמתרחש אצלו מבחינה הנפש זה תשומת לב. הוא שם ליבו לתמונה. עכשיו עוד לא קרה כלום, שבוע, שבועיים אחרי זה הוא הולך לאיזה קניון, איזה חנות גדולה, שם שמו את אותו מוצר עם אותה תמונה. אז הוא מובל באופן אמיתי, הוא מובל לקנות את החפץ, כי התמונות במוח מתלכדות. אבל באופן נפשי, בתודעה שלו, הוא יצור חופשי. הוא ראה ברחוב מה שהוא רצה לראות, והוא רואה בחנות מה שהוא רוצה לראות, ואין קשר ביניהם. במיוחד שאדם המודרני, הזיכרון שלו זה בערך שעה. נגיד כל מה שהיה בפוליטיקה השבוע, פחות או יותר הדברים משתנים תוך שעה, זה הקצב. אז בכלל שבוע, שבועיים, נראה שבן אדם בכלל לא זוכר. אמרתי לו, אם ככה, אתם שוטפי מוח עוד יותר מסוכנים. כי אם אתה אומר לי שאתה רוצה לשכנע אותי, אז אני לפחות מתגונן. אבל אם אתה אומר לי שאתה לא רוצה לשכנע אותי, אולי אני לא מתגונן. אז אמרתי לו את המדרש הזה. אמרתי לו, תשמע, אם אדם יש לו לב חזק, והוא לא אכפת לו מה שהוא רואה ברחוב, גם לא אכפת לו מה שהוא רואה בחנות, הוא קונה מה שהוא צריך, מה יהיה אז? הוא אמר לי, אם יהיו הרבה כאלה, פושטים את הרגל. משרדי הפרסום פושטים את הרגל. ולמה לא יהיו הרבה כאלה? זה מאוד קשור לשלב השני במדרש. המדרש בספרי מביא דברי רבי ישמעאל. רבי ישמעאל מסתמך על פסוק שהוא בספר קהלת בפרק י' א', ושם דווקא שלמה המלך ממליץ ואומר, הלך אחרי מראה עיניך ובדרכי ליבך. במובן מסוים לכאורה כסותר לגמרי את הדברים של התורה. פה אנחנו פוגשים לקראת פרשת קורח ואחרי פרשת המרגלים פוגשים את האיסור לא תטור אחרי לבבכם וכי עיניכם, והפסוק בקהלת אומר, תלך אחרי מה שהלב שלך מרגיש והעיניים שלך רואות. ואז אומר המלבין בסגנון שלו והנציב בסגנון שלו, זה מאוד תלוי בשאלה מה נקודת המוצא. אומר המלבין על פי המדרש, אם אדם הוא ישר, הוא רוצה את האמת, ובתחושותיו הרצון הזה בא לידי ביטוי באיזושהי החלטה מסוימת, באיזושהי נטייה מסוימת. אז הפסוק בקהלת אומר לו, אם אתה אדם אמיתי, אם אתה אדם ישר, תלך אחרי מראה ליבך, אחרי מראה עיניך. אבל אדם מקום כמוני, מלא חשבונות, מלא עטיפות, מלא קליפות של יצרים, אם אני אלך אחרי ליבי, אני רוצה דבר רע, אני רוצה תאוגה בחלון. אז הפסוק צריך להגיד לי, וגם שלמה המלך היה אומר, לא תטעו אחרי לבבכם וכי עיניכם. כלומר, אומר המלבין, לא כתוב אל תלך אחרי הלב, אלא אל תטעו אחרי הלב. זה כמו לומר, אל תזייף אחרי הלב. אבל אם אתה הולך בתמימות, ביושר, באמיתיות, תלך. דווקא משום כך צריך כל הזמן בקרה. גם כשהאדם הוא תמים וישר מבחינתו, אולי שיקול דעתו הוא סובייקטיבי. ואם נראה את הפסוקים באותו סוף פרק ט"ו, נראה בהם את המצווה הבאה. פסוק מן, אומרת התורה סוף פרק ט"ו, למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי והייתם קדושים לאלוהיכם. אומר הרב מקוצק, זה דבר ברור, שאדם רוצה להיות קדוש, רוצה להיות קדוש לאלוקיו. מה התורה מוסיפה כאן? אומר הרב מקוצק, השאלה הגדולה במושג הקדושה זה מאיפה הוא מתחיל ולאן הוא ממשיך. השאלה הגדולה במושג הקדושה זה לא רק מי קובע את גדריו, את חוקיו, אלא מה מגמת האדם בכלל. תלמוד הירושלמי מתאר במסכת דמאי הלכות בהלכות פועל ובעל הבית. הירושלמי אומר שכשאדם מזכיר את עצמו למלאכה למחרת בבוקר, אז לילה קודם אסור לעשות עבודה שתפריע, תקשה עליו לתפקד מחר. לכן אסור לו למעט באכילה. הוא עושה דיאטה אבל לא מבוקרת וזה לא בריא, אסור לו לעשות את זה. וכן אסור לו להסתגל. אדם רוצה מבחינה רוחנית, אומר אני אתמודד עם היצר הזה של האכילה, והוא ממעט באכילה מבחינה רוחנית, גם זה אסור לו, כי למחרת שהוא בא לעבודה אין לו כוח. ואז מתאר ירושלמי את רבי יוחנן הולך לאיזה מקום ופוגש שם מלמד תינוקות רזה מאוד, כחוש. שואל רבי יוחנן את האנשים, מה העניין? למה הוא כזה? אז אנשים אומרים לו בהתפעלות, הוא מסתגף, הוא מתגבר על יצר האכילה. אומר לו רבי יוחנן, אתה עובר על איסור. למה אתה עובר על איסור? אם למלאכת בשר ודם, פועל, אם הבעל הבית שלו זה בשר ודם, אסור לו להחליש את עצמו, גם אם הוא עושה את זה בסביבה רוחנית, אסור לו להחליש את עצמו במסגרת ההתחייבות שלו, אז למלאכת שמיים, קל וחומר, על אחת כמה וכמה. אם זה היה בדורנו, המלמד תינוקות היה שואל את רבי יוחנן שאלה פשוטה, מה רבנו רוצה מחיים שלי? הרי למה אני מסתגב? כי אני חושב שעסוק באיזה מלאכה? במלאכת שמיים. אז מה אתה עושה כאן בחומר ממלאכת בשר ודם? אני כולי קדוש, ומבחינת כוונתי אני קדוש לאלוקיי, אז אולי חובתי לעשות כך, להסתגב. היה אומר לו רבי יוחנן, יש לך טעות גדולה, שכשלמדת את המילים להיות קדושים לאלוקיכם, לא למדת אותם נכון, וממילא אתה עלול להסתבך בכל הטעות של קורח, שהיא בעצם פרק ט' ז' וי' ז' מיד בהמשך. יש בהופעת מושג הקדושה בעצם שני מסלולים. נתחיל במסלול אולי היותר נראה קדושה, זה המסלול הסובייקטיבי שמתחיל ממני, וכוונתי להגיע לשמיים, כוונתי להגיע להתקרבות לרצון הבורא. אם תעשו סקר בין 100 אנשים מסתגפים רוחנית בכל מיני סיגופים, כולל ההתגברות על יצר האכילה או מלמדי תינוקות, מי מרגיש שמחה וחוויה גדולה וזיכוך גדול? אני לא אתפלא אם אותם אנשים שהם מסתגפים ירגישו הרגשה יותר טובה, התעלות יותר גדולה. וכשאני מודד את מושג הקדושה במסלול המתחיל ממני ועולה ומטפס לתחושת דבקות בהשם, אז יכול להיות שאני צודק, ואז הספרה באמת צודק בסיגוף שלו, והוא רוצה להתפתח לאותה תחושה של קרבת אלוקים. אבל יש מסלול שני, אפשר להגדיר אותו הפוך, אפשר להגדיר אותו ישר, אתה לא איך מסתכלים עליו, וזה מסלול שבכלל לא מתחיל מהאדם, הוא מתחיל מאלוקים. המסלול הזה שמתחיל באלוקים שואל את עצמו, איזה משימה הקדוש ברוך הוא מטיל עליי? זה נקרא מלאכת שמיים. מלאכת שמיים לפי המסלול הזה זה לא אוסף החוויות שלי, איך אני מרגיש כלפי שמיים, אלא זה אוסף המשימות המוחלטות שהשמיים מטילות עליי, מטילים עליי. באמת המשימה ללמד תינוקות היא משימה דאורייתא. לימדתם ולמדתם לפי חלק מהראשונים, ספר הירמיה ועוד, אז מצוות תלמוד תורה, כל עניינה זה ללמד לאחרים. ואדם צריך ללמוד כדי לדעת ללמד. העניין של סיגוף הוא בכלל לא פשוט. לפי רב לזר הכפר, איש רמת הגולן, בגמרא בתענית בדף י' א', בכלל זה דבר אסור, מה שחטא על הנפש לגבי נזיר. וגם שמואל שאומר קדוש יאמר לו, התנאי של הגמרא במסכת תענית י' א' זה אם לא פוגע במשימות שלו. אבל הנה פה זה פוגע במלמד תינוקות. אז בהגדרה של המשימות שהשמיים מטילות עלינו, אין בכלל שום השוואה. ברור שהמשימה היא ללמד תינוקות, וברור שאין משימה להסתגב. אז יכול רבי יכול לעשות כאן וחומר ממלכת בשר ודם. זה שאתה נראה קדוש, זה שאתה נראה כעושה פעולה קדושה, זה שהחוויות שלך הן חוויות שנראות כקדושה, זה לא אומר שאתה קדוש. בגלל המילה השנייה שאלוקים אמר, ידעם קדושים לאלוקיכם. אז אולי ייכנס פנימה לתוך פרשת קורח, לראות באמת את הבירור הזה של כוונה לשם שמיים. זה לא בכדי שהשימוש של קורח ועדתו בבסיס הטענה שלהם זה לא פחות ולא יותר קדושה. ולא סתם קדושה, אלא המילים הנמצאות כאן בפסוק, בפסוק ג', ויקהלו על משה ועל אהרון ויאמרו עליהם, רב לכם כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם אדוני, ומדוע תתנשאו על קהל אדוני? להגיד כל העדה, להגיד כולם, להגיד קדושה, זה נשמע, זה נראה, זה מוצג חיצונית כרמה רוחנית גבוהה של קורח ועדת. איפה היה הקלקול? הרי רואים שהעונש האלוקי הוא חריף ביותר. רואים שמשה רבנו ואהרון הכהן מתייצבים במלוא עוצמתם ושליחותם כדי להוקיע את הקלקול הזה, עד כדי דבר שלא נעשה, שינוי בסדרי בראשית, בליעת האדמה שהיא בולעת את כל המשתתפים בקלקול הזה של קורח. יכול להיות שיש פה בעצם שני צירים של קלקול. אני רוצה דווקא להתחיל בציר היותר פשוט ואולי גם היותר קשה לזיהוי, אולי גם היותר קשה לתיקון, אבל הוא יותר פשוט. הרי בהמשך הפסוקים האלה של מדוע תתנשאו על קהל השם הופכים להיות יותר ויותר חריפים ומתחילים לרגום אותם, רוצים לרגום את משה ואהרון ולסקול אותם. ועל זה אומרת המשנה במסכת אבות, פה למעלה בפסקה 3. מי שרוצה לשתות, יש שם בפינה בחוץ, בסדר? ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה מדבר. אומרת המשנה, כל מחלוקת שהיא לשם שמיים, סופה להתקיים. שאינה לשם שמיים, אין סופה להתקיים. חז"ל מסתערים על ההבחנות האלה של כוונה לשם שמיים. ואז בעצם יוצא שהמילה הזאת, המושג הזה, מחלוקת, זה לא דבר שלילי אוטומטית, גם לא דבר חיובי אוטומטית, תלוי אם הוא לשם שמיים או לא. אתם יודעים מה זה לשם שמיים, אז מספיק לכם. המשנה הגדירה, ואתם יכולים לחלקל צעדיכם. מה יעשה איש פשוט כמוני? לא יודע מה זה לשם שמיים. אבל כן, למעני ולמען דומים לי, המשנה ממשיכה. איזו היא מחלוקת שהיא לשם שמיים? זו מחלוקת היא לב לשמיים. השאינה לשם שמיים, זו מחלוקת קורח וכל הדתו. אני חוזר על שאלתי. אתם יודעים מה זה הלל ושמיים? אז אומרים לכם להיות כמו הלל ושמיים, זה מסודר אצלכם. אני אומרים לי, מה זה הלל ושמיים? אני לא יודע מה לעשות. נשארתי בשאלה מה זה לשם שמיים, ועכשיו הוסיפו לי שאלה לשאלה, גם מה זה הלל ושמיים ביחס למושג לשם שמיים. על כן אומר לי רבי יונתן אפשיץ, ספר יערות דבש, הפירוש שלו מופיע פה פסקה 6. אתה טועה בבסיס של השאלה שלך, כי אתה מחפש את ההגדרות בעולם הרוחני המופשט האידיאלי, וזה עלול להטעות. אומר רבי יונתן אלשיץ, המגמה של חז"ל, וכך הם מבינים את הפסוקים, הייתה לא להגדיר הגדרות רוחניות. אומר רבי יונתן אלשיץ דבר חריף: כל בן אדם שחולק במחלוקת רוחנית תמיד כוונתו לשם שמיים. אבל אומר רבי יונתן, הדוגמה של הלל ושמאי, למה היא מכוונת? כשנזהה את הדוגמה ואת ההקשר שלה, נוכל לענות מה הייתה ההבחנה בין לשם שמיים לבין לא לשם שמיים. וזה המשנה בהמשך, מתחת לפרקי אבות, המשנה מסכת עדויות, שחלק ממנה מופיע בגמרא ביבמות. אומרת המשנה בשורות הראשונות: מחלוקות קשות בין בית שמאי ובית הלל בדיני משפחה, אישות, עריות, עם השלכות לענייני קרת וממזרים, גם בדיני צרת ערווה, גם בדיני חליצה, בדיני ייבום, בדיני כהונה, הרבה מחלוקות. מוסיפה המשנה: לא נמנעו בית שמאי מלישא נשים מבית הלל, ולא בית הלל מלישא נשים מבית שמאי. למרות שחלקו במחלוקות גדולות, לא נמנעו מלשאת נשים אלה עם אלה. וגם בענייני כלים, כלים ואוכלים, כל התארות האטומות שהיו אלו מתארים ואלו מתמאים, לא נמנעו להיות עושים תארות אלו על גבי אלו. גם מפרשים אומרים: היו משאילים כלים אחד לשני. איך להבין את התופעה הזאת? אם יש הלכה, הולכים עם הלכה עד הסוף. מה זה? אף על פי שנחלקו, לא נמנעו. אז מה? איזה ערך נוסף יש כאן? בגמרא ביבמות שמופיעה למטה, יש מעין סיכום של התופעה הזאת. ללמדך או ללמדך שאהבה ורעות נוהגים זה בזה. באמת היסוד שבגללו לא ויתרו על ההלכות, ומצד שני לא ויתרו על הקשר ביניהם, הוא ללמד שנוהגים חיבה ורעות. חבוד, שאלה הזאת, גם של עצם התופעה של המחלוקת וגם של שאלת הפירוד, אני חושב שהיא בסיס לשורה הבאה. הרי הגמרא לא רק אמרה ללמדך שאהבה ורעות נוהגים זה בזה, אלא המשיכה לקיים מה שנאמר בנבואת זכריה בפרק ח': האמת והשלום אהב. מה פירוש האמת והשלום אהב? נלך קודם כל להקשר שבו נאמר הפסוק. אנחנו עוד מעט נכנסים לחודש תמוז, מה שכתוב בלוח, אני לא יודע איך הם לקחו את זה, מאיפה הם לקחו את זה. זה צריך להיות נועז מאוד כדי להגיד שבי"ז תמוז יהיה צום. למה? למה יהיה ולמה לא יהיה? אז זה נבואת זכריה פרק ח'. הנביא אומר ככה: יש תקופה בעם ישראל, הנה ימים באים, שבהם תהיה התופעה הבאה: כל ימי הצומות, רביעי, חמישי, שביעי ועשירי, כמובן אנחנו לא יודעים מה זה ספטמבר, אוקטובר, לא מכירים את זה, רביעי זה תמוז, חמישי זה חודש אב, שביעי זה תשרי, ועשירי זה טבת. כל ימי הצומות האלה, אומר הנביא, יהיה לבית ישראל, לא כתוב יהיו, יהיה לבית ישראל לששון ושמחה. הנביא לא אומר הצומות ייפסקו. סוף של הפסוק אומר כך: האמת והשלום אהבו. אומרים המפרשים שהמילים האלה, האמת והשלום ואהבו, הם תנאי לקיום מהפך ימי הצומות לימי שמחה. קודם כל, לאהוב את האמת זה קשה מאוד, זה דורש הרבה, זה כבר פרויקט. לאהוב את השלום זה גם דורש הרבה. האם זה בכלל ייתכן לאהוב את השלום ואת האמת? ומה האמת בין האמת לשלום? ומה ההבדל בין האמת לשלום? ניקח לדוגמה את הסיפור שמופיע בספר מלכים על שלמה המלך. אדם עולה למלוכה והוא חולם בלילה חלום, פרק ג' במלכים. הקדוש ברוך הוא אומר לו, מה שאתה רוצה תקבל. לחשוב כל אחד, לו הוא היום ראש ממשלה או ראש עיר, והשם אומר לו בחלום, מה שאתה רוצה תקבל. אתה רוצה לעשות גשר מטרים ולהשקיע חנוכת גשר ו2.5 מיליון באוויר, תשרוף אותם, תקבל מה שאתה רוצה. אתה רוצה שידחו הצבעת אי אמון, תקבל, הכל בסדר. אומר שלמה המלך, אני רוצה דבר אחד שהוא בעייתי, כי אין דבר כזה בנמצא. אני רוצה לב שומע. בדרך כלל אוזן שומע. הוא היה אומר, אני רוצה שכל. מלך צריך שכל, כי היום זה לא ברור, אבל לפחות פעם זה היה הדבר מקובל. אז ככה, מה זה לב שומע? הקדוש ברוך הוא אומר לו, תראה, בגלל שביקשת רק לב שומע, תקבל אותו ותקבל עושר ומלכות והכל. נגמר החלום, מתעורר הבן אדם, מקריב קורבן, אומר לקדוש ברוך הוא, נפלא, דופקים בדלת. אתה אומר נפלא, אתה כבר מתלהב, דופקים בדלת. שתי נשים, ויכוח נוקב, של מי התינוק החי, של מי התינוק המת? אין עדים, אין עד מדינה, מה תעשה? שלמה המלך מקשיב. בכלל הקשבה יש לה יתרון עצום וחיסרון עצום. אתם, כשאתם מקשיבים יש איזה יתרון עצום. אני, כשאני מקשיב, זה דבר נורא. למה? כי לי יש גאווה. אדם שיש לו גאווה, אתם לא מכירים את זה, אני אספר לכם קצת. אז הוא אוהב לדבר. כיוון שכך, ברגע שהוא מקשיב, הוא חונק את אישיותו. הוא לא נותן לעצמיות שלו לזרום. איך זה נשמע? מתאים למציאות. בלבל לו את הזמן. אבל אתם בעלי ענבה, אתם רואים להגשמה, אני מברר את האמת. מה אכפת לי שמישהו אחר מחדד משהו ויעשיר את האמת שלי? שלמה המלך מבין שכדי לברר את האמת צריך להקשיב. הנה הוא מקשיב למה? לטענות של כל אישה. הטענות של כל אישה מנוסחות כך. זאת אומרת, בני, זה בני החי וזה בני חמת. וזאת אומרת, זה בני חמת וזה בני החי. המשוואה ששמע שלמה, הוא חוזר עליה כלשונה, למרות שזה נראה מיותר. אלא אומר המלבין, פה הייתה הקשבה. שלמה המלך הבין שכשאדם מסדר את דבריו, את החשוב לו הוא אומר קודם, את המשני הוא אומר אחר כך. על כן, אישה אחת אמרה לפי הסדר הזה, זה בני החי, ואת הכי חשוב לה שזה הבן החי. רק אחר כך היא אמרה, זה בני חמת, כי זה חלק מהוויכוח. אבל האישה השנייה, הקשיב שלמה המלך, היא אומרת הפוך, זה בני חמת וזה בני החי. כלומר, מה שהכי חשוב לה זה הוויכוח עם השנייה ולא הדאגה לבנה. אז הוא עושה ניסוי. כי כשאתה מקשיב, יכול להיות שזיהית נכון, יכול להיות שלא. תבדוק את עצמך. אומר, תביאו חרב ותחתכו את התינוק החי חצי חצי, כמו שכותב הרב קוק, שיש החושבים ככה לפתור בעיות לאומיות, חלק את הארץ לשמורות טבע וניפרד כידידי. אומר הרב קוק בספר אורות, זאת הצעת האימא, האישה הלא אמיתית. היא אומרת גזור, גם לי גם לך לא יהיה. אבל מה אומרת האימא האמיתית? אומר הפסוק כך, האישה שהילד הוא שלה, הפסוק כבר מעיד על זה, למרות שזה עוד לא גלוי, נחמרו רחמיה על בנה. ואז היא אומרת, תנו לה את הילוד החי והמת אל תמיתו. כי נקודת המבחן פה היא עדינה מאוד, ואני חושב שבימינו אולי זה הבסיס שהוא מעין מה שאמר רבי יהודה הלוי בכוזרי, שורש האמונה הוא שורש המרי. כי יש בעצם כאן שתי סוגיות שבמצב טבעי הן מחוברות יחד. אמא היא יולדת ילד שא' הוא חי וב' הוא שלה, הוא שייך אליה. זה כל כך טבעי, אז בכלל אין הפרדות. החיים והשייכות הם ביחד. מה יהיה אם צריך לוותר? מה זה לוותר? אתה אוהב את האמת מצד עצמה, ואומר, אתה אוהב את הילד מצד חייו. עכשיו אתה מצרף לזה את השייכות? במצב טבעי השייכות היא גם כן חלק מהאמת, אבל היא לא האמת. האמת זה החיים. אם את כאישה תתעקשי על השייכות, מה יקרה לאמת? מה יקרה לחיים? יגזרו. אז תוותרי על השייכות. והערבוב הזה הוא משימה קשה מאוד, כיוון שהיא האמא האמיתית, היא עושה את ההפרדה הזאת. כי הדבר המרכזי שמעניין אותה זה החיים של הילד ולא השייכות אליה. אני חושב שהיום השייכות היא עלולה להרוס את הכל. היא גם עלולה, עשויה, לבנות את הכל. אני אצייר את זה אולי קודם כל באופן גרפי. אם, איך קוראים לך שאתה יושב מולי? שלומי. אני רוצה לצייר איזשהו ציר דמיוני כדי קצת לחדד את ההבדל בין האמת מצד עצמה לבין השייכות, ולחדד את האפשרויות השונות בקריאת הציר הזה, ולומר שההבדלים בין שלומי לבין אלישע יכולים להיות הבדלים גדולים באופי, בנפש, בעיה, יכולות, בכל מיני מישורי חיים, בדעות, ברעיונות. באמצע, איך קוראים לך? אמיר? באמצע אמיר ייצג מבחינתנו באמצע השולחן את האמת. עכשיו אלישע רחוק מהאמת, צריך לעשות מאמץ לקנות אותה. אומר לי הנביא זכריה, תאהב את האמת. פה שאלת השייכות היא קריטית, כי האידיאולוגים, האידיאלים הם נפלאים, הרעיונות הם נפלאים, אני לא חי אותם, הם לא שייכים לי. על כן זה אתגר עצום שזה יהיה קנוי, ממש כמו אתן נדבליהו פרק א', שאנחנו אומרים אותו בבוקר, למה האדם יראה שמיים סתום וגלוי, מודה על האמת ודובר אמת בלבבו. זה צריך להיות שייך לנו, אחרת זה תיאוריות ואלמה. עכשיו, כיוון שאני כל כך רוצה שזה יהיה שייך אליי ואני יהיה שייך לאמת, פתאום אני רואה את שלומי מולי. עכשיו שלומי חושב אחרת על האמת, אז מה אני מפעיל כלפיו? את הבירור. זה נפלא, אסור לטשטש את הבירור. זה תופעה מאוד מדהיגה, שאנשים שמרשים לעצמם לדבר על דוד המלך דברי גנאי ועל האבות ועל האמהות ולהקטין אותם והכל בשם הבירור, וכשמישהו אומר עליהם מילה רעה הם נפגעים. זה צריך תיקון לדבר הזה. על הבירור לא מבטרים, אמרת האמת ולא משנה כלפי מי. מה זה נוגע? לשאלת השייכות. אני צריך להעמיס על היחס ביני לבין שלומי את השייכות? בגלל שאני עוד לא גמרתי לברר את השייכות שלי לאמת, אני צריך להגיד שהוא לא טוב? להרגיש כלפיו שהוא לא טוב? למה? השטח הנפשי השיוכי הוא צריך להיות נקי. הווה אומר שככל שאני אוהב יותר את האמת, כך אני צריך לאהוב יותר את שלומי, את השלום. זה גם שלמה וגם שלום. אנחנו לא תיאמנו את זה שיושבים אחד מול השני. השלום הוא בעצם היחס בין השייכויות ולא היחס בין התכנים. והערבוב בין שאלת התוכן לבין שאלת השייכות הוא אין כל חטאת, אם כי הוא גם אתגר גדול. לכן חילקתי את הציר הזה לשניים. בשאלה האם אני מזדהה עם האמת שאני מאמין בה, בזה צריך לחפור בתוך הנפש ולהוקיע אותי. כשמסתכל אני בריא, אני רואה שאני רחוק מהאמת. אבל מה זה נוגע לשאלה כמה שלומי רחוק ממני? זה רק נוגע לשאלת השייכות. למה אני מפעיל אותה כלפי הזולת? הוא צריך לראות כמוני. ופה אני אומר חריף, אם אני אדם חלש, אז זה שיש אחרים שונים ממני, זה מקפיץ אותי. מפה נובעות מחלוקות, שמה הגדרתם? שלא לשם שמיים. אבל אם אתם אנשים חזקים, יכולים להכיל בעולמכם הרבה הרבה עולמות, למה תשנאו? או יהיה לכם תינה בלב? וזה צריך לשמור מכל משמר, שלא להרבב בין שני התחומים. ולכן בחריפות דיברתי על כך שכשאני מדבר על אחרים אני יכול להגיד כל מה שאני רוצה, וכשאחרים מתחילים לדבר עליי אני אומר רגע, זה לא נעים, צריך אחדות, אסור פירוד. זה הגנה על מקוריות שלי בגאוותי. אדם שאין לו גאווה הוא לא צריך הגנה, להפך, הוא מזמין ביקורת. בוודאי אם הוא דוגל בזה שצריך להסתכל על התנך בגובה העיניים, הוא צריך לאהוב שגם מסתכלים עליו בגובה העיניים, אלא אם כן הוא יותר גדול מדוד המלך. זה נראה לי איזושהי חציית קווים, לא יודע בדיוק באיזה צבע. אבל אם אדם יש לו איזושהי ענבה מינימלית כלפי האמת, והוא יודע שהוא רק זווית מסוימת, ובשם זה שהוא זווית מסוימת הוא אומר אל תחסמו את פי, אז אל תחסום פיהם של אחרים המבקרים אותך. וזכותם וחובתם לעשות זה בכל החריפות. אלא מה אתה אומר להם? אתה אומר להם תעשו, בסדר, תבקרו בחריפות, אבל אל תשנאו. מה הם אומרים לך? אנחנו לא שונאים, מה אתה מתרגש? כלומר בעצם בסוגיית המחלוקת, מי שבסופו של דבר קובע עד כמה שאלת השיוך תהיה במרכז, זה בעצם אני. זה לא הדוברים עליי. יש ביטוי כזה של הרב קוק במוסר אביך, מידות ראייה, במילה כבוד. שככל שיש לאדם שלמות פנימית, פחות הוא מתפעל מדברים של אחרים עליו. אני חושב שזה דומה לדברים של הרב מקוץ, על הכלל בגמרא, בדברי חז"ל, נדמה לי בתנא דאליהו וגם במסכת דרך ארץ, שכל הבורח מהכבוד, הכבוד מודף אחריו. אומר הרבי מקוצק, זה לא שכר, זה עונש. למה? כי ברחת מהכבוד, כלומר הסתכלת עליו, אז כעונש הוא בא אליך. אומר הרבי מקוצק, אל תתפעל, זה לא משנה בכלל מה אחרים אמרו עליך. אם יש איזושהי נקודה לתקן, תתקן. אבל כשהם אמרו לך איזושהי מילת גנאי, מה קרה? לא קרה כלום. אם אני חלש בתוכי, אז אני לא יכול לסבול אחרים, אני מרבה בזה את שאלת השיוך. אתן דוגמה מספר פלא יועץ. הוא לא אומר בדיוק את המשפט הזה, אבל הוא מביא שתי הדרכות בתחום יחסי הורים וילדים. כמובן היום יש כל מיני שיטות והתקדמויות, אז אני מדבר על משהו פרימיטיבי לפני איזה 150 שנה, ובסך הכל על פי חז"ל, אז בכלל זה לא, רק כנקודה למחשבה. הפלא יועץ בערך בנים אומר שני דברים. א', הוא אומר על פי הגמרא בשבת בדף יוד, אל תפלה ילד מבין הילדים. יש לך איקס ילדים, אל תעדיף אחד על פני השני. ובנשימה אחת הוא כותב, זה מחלוקת ראשונים גדולה שהוא הולך בה בעקבות הריטב"א במסכת מועד קטן וקידושין, אם כי הוא לא מזכיר את זה בצורה ברורה, שההלכה אומרת על פי הגמרא במועד קטן ויוד ח' שאסור להכות בנו הגדול. מפני מה? מפני לפני עיוור לא תן מכשול. רוב המפרשים מסבירים שאם אתה מכה את בנך הגדול הוא מכה אותך בחזרה, אז אתה עובר, אתה גורם לו לפני עיוור לא תן מכשול שהוא מכה את אביו. אבל הריטב"א אומר שאין הכוונה גדול ממש, אלא הכוונה שהוא נמצא בגיל שאם תכה אותו אז הוא מתרחק, שזה היום פחות או יותר מגיל אפס. זאת אומרת, זה לא שאלה של גיל ביולוגי, אלא של מציאות שהלפני עיוור פירושה התרחקות. לא הכוונה הוא יחזיר מכה, אלא הוא יתרחק. אומר הפלא יועץ, בנו הגדול זה לא בנו הגדול בגיל, אל תקד בנך הגדול שמה הוא יתרחק ממך. והוא סומך את שתי הדרכות האלה, אחת לא להפלות ילד מבין הילדים, והשנייה לא להכות בנו הגדול. אני חושב שדברי הפלא יועץ הם באמת עצה אלוקית בתחום של השייכות. כלומר, הבעיה הגדולה של ההורים זה גם יתרונם. ההורים הם המולידים. כלומר, מציאות החיים של הילדים התאפשרה בחסדי השם על ידי ההורים. אבל האם הילד צריך לראות כמוהם? הווה אומר, האם הילד שייך אליהם? ברמה מסוימת כן, אבל לא ברמה מכתיבה. אז איך, עכשיו אני שואל את השאלה הפוך, איך יכול להיות שאבא הערוץ מודיע שמי שמעוניין לקבל על עצמו לימוד בספר פלא יועץ, שייצור קשר עם הערוץ ויקבל את הספר בדואר חינם? אז בגלל שזה בחינם, אני הייתי אומר, אני רוצה לקבל את ספר פלא יועץ, אבל אם זה בחינם לא, אז אני אדבר אחרי זה עם הערוץ וננסה לקנות את זה. כי באמת זה פלא הספר הזה. אני חושב שהוא חידש חידוש עצום בתחום השייכות. ואומר, היכולת של ההורים להיות קשורים לילדים היא מצד החיבור האלוקי שאפשר את הלידה. בסדר, אנחנו לא מזניחים את חלקם של ההורים, אבל האם הילד צריך לראות כמו אביו? מה פתאום? אם לאדם יש איקס ילדים, יש לו איקס הופעות של האבהות שלו ושל האימהות של אשתו. איקס ההופעות האלה הם גוונים של אותו שורש, שהוא בעצם איזה צינור שדרכו זה התגלה. זה הכל, הם לא שייכים לו מבחינת הצורך לראות כמו. ממילא, למה אתה מכה את בנך הגדול? למה אתה מרחיק אותו? כי הוא לא מתנהג כמו שאתה רוצה? זה כל הסוגיה? כלומר, אתה מודד אותו על פי השייכות לציפיות שלך? זה לא הוא. כי גדול זה רק איזשהו ביטוי שהוא כבר קצת יודע מה הוא רוצה מעצמו, לכן אמרתי זה היום מגיל אפס. זה לא משנה, כל בן, ולא משנה גם היחס ביניהם. אז לכן אמרתי, זו דוגמה לשאלת השייכות. כלומר, זה שדרכך הופיעו חיים, הם קשורים אליך באהבה שאין למעלה ממנה, אבל לכל אחד יש את הגוון שלו. אם להפך, אם תיצור את האהבה שלא תלויה בדבר, שזה המשנה, בפרקי אבות שקודמת למשנה הזאת של מחלוקת לשם שמיים. אם תיצור אהבה שלא תלויה בדבר, אז כל ילד מקבל את שלו, כל ילד מפעיל ויוצר את האופי המיוחד שלו, וממילא הוא לא מתרחק. למה שיתרחק? הבית מבחינה זאת זה המקום הכי חם. הוא לא מקום משעבד, הוא מקום כושר, הוא מקום אמיתי מבחינתך כילד, כי שם אתה מקבל את מה? את מה שאתה. עכשיו אם אתה שונה מאחיך, אז מה פתאום תקבל אותו דבר? לכן שאלתי, איך יכול להיות שאבא אוהב את הילד האחד יותר מהילד השני? זה לא יכול להיות בכלל. אם הוא מראה את זה, אז הוא חושב כך.
לא, הוא לא מראה שהוא אוהב את האחד יותר מהשני, אבל הוא יכול
להיות. אי אפשר להסתיר את זה. אי אפשר להסתיר את זה. כמה עם הפנים לפנים, כן לבד אני לא יודע. אי אפשר להסתיר שאתה אוהב יותר מישהו אחד, ואני חושב שזה גם לא, יש בזה משהו לא הגיוני. הקדוש ברוך הוא אוהב את שלמה יותר מאלישע, אוהב את אלישע יותר משלמה. בנים אתם השם אלוקיכם. כן, לכן אמרתי, השיוך הוא הפרק השני בהופעת האמת. הפרק הראשון זה התוכן, זה המהות, זה ההגדרה, זה הנשמה, זה עצם הערך. והפרק השני, הסעיף השני, זה איך הערך הזה נכנס לתוך המציאות במין שרה האישית, באופי האישי. האופי האישי הוא נקרא שיוך. הוא ממלא הזדהות. אתם מדבקים השם אלוקיכם, חיים כולכם היום. התורה היא צריכה שיחיו אותה. אבל האופן שבו אתה חי, והאופן שמישהו אחר חי, הוא אופן אחר. הוא לא אותו אופן. לכן מה פתאום תרגום את משה רבנו? אם אתה חולק איתו מחלוקת אמיתית, זכותך וחובתך. אבל אם אתה חולק איתו מחלוקת קטנונית של אבנים, זה אומר שהמחלוקת היא לא לשם שמיים, ולכן אולי המשנה במחלוקת לשם שמיים, בתופעה שלא לשם שמיים, היא לא כותבת עם מי קורח ועדתו נלחמו. למה היא לא כותבת? כי משה רבנו הוא לא צד בעניין, הוא לא ברמה הזאת בכלל. מהרגע שמשה רבנו מבטא, אז אנחנו יודעים את זה יותר, אבל כמובן שזה היה קודם, הוא אומר, לא חמור אחד מכם לקחתי, אני לא הרווחתי שום דבר מכם, אין לי נגיעה אישית. אז אם ככה, אני לא שותף במחלוקת הזאת. יש ביטוי כזה בגמרא בברכות בדף י"ז, שאנחנו מתפללים לקדוש ברוך הוא שיעשה שלום בין אלה שעוסקים לשמה ובין אלה שעוסקים לא לשמה. מה צריך לעשות שלום ביניהם? התווכחו. אלא, זה גם אתם לא יודעים, כי אתם כולכם חיים לשמה. אני אומר לכם, כאדם שחי עם הרבה לא לשמה, אני לא יכול לסבול שמישהו חי לשמה. הוא מאיים עליי. הוא כל הזמן עומד לי בלי להתכוון. אתה קטנוני. אני לא יכול לעשות, כן, זה איזושהי ביקורת שאני כל הזמן מרגיש שמבקרים אותי. אז מתפללים שיעשה שלום. אבל בעצם הייתי יכול לתקן את זה. פשוט ללמוד מכם איך לחיות לשם שמיים. זאת אומרת, להיות אמיתיים. ואז הייתי פחות לחוץ, פחות כל הזמן צריך להגד, להתקיף. אתם יודעים כמה דברים בעולם מתעכבים בגלל הקטנויות האלה. זה מדהים. אני חושב שמבחינה זאת המושג שכוונה לשם שמיים במחלוקת, זה מה שאומר לנו את המשפיץ, זה בעצם במישור הנפשי האישי הפשוט. אל תערבב בדיון על האמת את הנגיעות האישיות. אם נצליח לעשות את התיקון הזה, הופכים את הצום לשמחה. לא מספיק להגיד שנפסיק לצום. יש איזשהו שלב בנבואת חיה פרק זין, שבית המקדש השני כבר נבנה, אנשים באים ושואלים אותו, אולי אפשר להפסיק לצום? הוא אומר, תעשו מה שאתם רוצים. אני אמרתי לכם לצום. על מה בא הצום? הצום בא על הקלקול בהופעת האמת דרך שיוך אישי מקולקל. תתקנו את השיוך האישי. איש את רעת רעהו אל תחשבו בלבבכם. תתקנו את הלב שלכם ואז תפסיקו לצום. מה אתם שואלים אותי, להפסיק לצום או לא? רוצים לעשות וי? הרי זה תיקון הלב נצרך. אז שנאת חינם ממה היא נובעת? ממצב בריא של הבדלים בין אנשים, שזה הגרעין החיובי של הופעת האמת, היא הופעה מגוונת, ומקלקול שאת הגוונים הפכתי להיות סנאות וכתרוגים וכעסים, כי הפכתי אותם לעניינים אישיים. ברגע שנתקן את הקלקול הזה של הנגיעה האישית, יישארו הגוונים על מקומם, אז זה ימי שמחה שיש גוונים ושיש הפריה הדדית ביניהם. כן, שאלה נפלאה. בוא נתמודד עם שאלת הרבנים ושאלת התלמידים. הנה, ניקה את מה שאתה אומר בגמרא פה בפסקה 4, זה ממש מה שהגמרא אומרת, רק תלוי איך מפרשים אותה כמובן.
כל פעם שאני אגיד איזה משהו, נגיד אם זה בהלכה, אם זה במחשבה, הרבה פעמים זה סותר דעה של מישהו אחר.
אמרתי, לא לוותר על סתירה, לא לטשטש שום שאלה, שום ביקורת, זה חלק מבירור האמת. אבל להיות נקי, להקשיב לתשובה, להביא נימוק למה אתה חולק על דעה אחרת. כלומר, לעשות את זה מלאכה של עיון, של בירור, ולא מלאכה פשטנית, לא מלאכה תדמיתית, לא מלאכה של אמצעים חיצוניים, אלא מלאכת בירור האמת. הנה אחי, בואו נראה פסקה 4, זה אנחנו נכנסים. תניה אומרת הגמרא בסנהדרין, אמר רב יוסי, מתחילה לא היו מרבים מחלוקת בישראל. אז זה נקרא מרבים, אלא בדין 61 יושבים במשקת הגזית, שני בתי דינים של 23, אחד יושב על פתח הר הבית ואחד יושב על פתח העזרה, שאר בתי דינים של 23 יושבים בכל עיירות ישראל. שמה צריך את כל המערכת הזאת? הוא צריך הדבר לשאול, שואלים לבית דין שבעירם, אם שמעו, כלומר בית הדין, או שמע במסורת, או יודע לענות להם, אמרו להם ואם לא באים לזה שסמוך לעירם, אם שמעו אמרו להם ואם לא באים לזה שעל פתח הר הבית, אם שמעו אמרו להם ואם לא באים לזה שעל פתח העזר. ואז יש דיון, ואם שמעו במסורת הם פוסקים בדין הגדול, ואם לא, אחרי הדיון עומדים למניין. רבו המתאמים תימאו, רבו המתארים תיארו. אז מה פירוש לא מרבים מחלוקת? כל מחלוקת שמתעוררת יודעים איך לטפל בה. עד מתי? עד השלב הבא, משרבו תלמידי שמאי והלל. יש הבדל גדול בין דיון כלפי דעות, אדם מול אדם. בדרך כלל ההזדמנות לברר אדם מול אדם היא יותר עניינית. ברגע שזה הופך להיות חצר, בית מדרש, הראש של מול הראש של, הכל מתבלבל. למה? אומרת הגמרא, משרבו תלמידי שמאי והלל שלא שימשו כל צורכם. רבו מחלוקות בישראל, נעשתה תורה כשתי תורות. מה זה שלא שימשו כל צורכם? אני חושב שבדור שלנו התרחקנו מהמושג המקורי של שימוש כל צורכם, כמו שהתרחקנו ממחלוקת לשם שמיים. למה כוונתי? ברגע שהאמת מתבררת לפי הקטלוגים, המחנות, החצרות, המוסדות, הקו, הגב, כל מיני, מלאל, מלרע, ברגע הזה הופך להיות המושג לשמש כל צורכו, איך אני יותר דבק ברב שלי, איך אני יותר חסיד שלו, איך אני יותר מגן על כבודו. מי חוטף כתוצאה מזה? החצר האחרת, הרב שלהם והתלמידים שלהם.
הרב זה מוציא מהבן אדם עצמו לחקור את האמת, כאילו, הרב ככה בזה.
אבל זה אני לא מרגיש. כיוון שאני חושב שלשמש כל צורכי זה להיות דבוק ברב, אז בכלל לא מפריע לי שזה מתיש אותי מלברר את דברי הרב. כי רש"י לאורך כל הש"ס, בעשרות פעמים, אולי יותר מעשרות פעמים, אין פעם אחת שרש"י כשהוא נתקל במושג שימשו כל צורכם, לא תורח להגיד שלשמש כל צורכו, הכוונה להבין הדבר על בוריו. לא דבקות, לא חסידות, לא הזדהות, לא הגנה, לא התקפה, אלא ברור. אם ככה, אז לא שימשו קוצו קם, זה לא ברור. ואז חוזרת ההערה של מאור, שהתלמידים הם היוצרים את הבלגן. עכשיו, תלמידים זה לא תלוי בגיל. כמו שדיברנו קודם על תינוקות מגיל אפס, הם כבר חושבים שהם יודעים מה הם רוצים, גם תלמידים זה יכול להיות עד גיל 90. כלומר, ברגע שאני הופך איזשהו דיון לדיון קטלוגי חצרי, אני נקרא תלמיד שלא משמש כל צורכו. ואז באמת התורה הופכת להיות שתי תורות. זה לא סתם הביטוי הזה. פה במכון מאיר המתחדש, במהלך בניית בית מדרש החדש, הבניין החדש, גם נעשה מאמץ גדול על ידי הרב אבי יטינגר שליטה לדאוג לכך שארון הקודש שהיה בבית הכנסת, בית המדרש של תלמידו של רב חיים מוולוז'י, רבי דוד תביל, כתב ספר על הגמרות שנקרא נחלת דוד, וארון הקודש נמצא במכון. זה ארון הקודש מבית המדרש שלו שהתגלגל לירושלים למאה שערים, ואז הגיע למכון מאיר. הוא כתב ספר בענייני מידות ואמונה שנקרא בית דוד. אני לא בטוח אם יש אותו בספרייה במכון, בספרייה של מרכז אני יודע שיש, אולי גם במכון. הרב ציודה מביא את הפסקה הזאת מסימן ו' בעולת ראייה בחלק שני, אני לא זוכר את העמוד, אני רואה בהקשר לשים שלו. הבית דוד בסימן ו' אומר כך: נכון הדבר שלפי הגמרא במסכת יומא בדף סמכתת, אנשי כנסת הגדולה שחטו את היצר הרע של עבודה זרה. אין היום הבונוס הזה של השתחוות לפסל ולהקריב לו, איננו. אומר הבית דוד, שחטו את היצר הרע החיצוני של עבודה זרה, את היצר הרע הפנימי של עבודה זרה לא שחטו. מה היצר הפנימי? מחלוקת לא לשם שמיים. מה זה נעשתה התורה כשתי תורות? זה שיש גוונים בעולם זה לא בדיעבד. ברמת הפרצופים, אומרת הגמרא מסכת ברכות בדף נ"ח, כשם שפרצופיהם אינם שווים, כך דעותיהם אינם שוות. ובשביל לראות שאתה יודע שיהודים, שני יהודים יש להם שלוש דעות, אתה לא צריך להסתכל עליהם, מספיק לשמוע אותם. מה זה כשם שפרצופיהם אינם שווים, כך דעותיהם אינם שוות? זה אומר שכיוון שבמראה החיצוני הטבעיות מופיעה בגוונים, אתה למד מזה שגם הנפש וגם הדעת וגם העקרונות מופיעים בגוונים. אז ברמת בני האדם דווקא הגיוון הוא חלק מהופעת האלוקי. ברמת התורה אומרת הגמרא מסכת שבת בדף פ"ח בדיוק אותו דבר: כפטיש יפוצץ צלע נחלקו דברי תורה ל-70 לשונות. דווקא בסוגיה של מעמד הר סיני, פירושים, הדגשות, משמעויות, זה מתגוון מאדם לאדם, ובהחלט יכול להתגוון גם מקבוצה לקבוצה, מדרך לדרך. אבל פה בדיוק חוזרת סוגיית הלשם שמיים ולא לשם שמיים. אם כתוצאה מההבדלים אני שונא את הזולת, אני מפוצל ממנו, אין משותף בינינו, אז התורה היא שתי תורות. זה כיום שנעשה בו העגל. זה עבודה זרה. מה עבודה זרה עושה? היא מפצלת. פעם כוח זה, פעם כוח זה, תמיד יש פיצול, אין שורש אחד לכל המציאות. ובני האדם נוטים למחשבה הזאת שאין שורש אחד, כי אם יש שורש אחד למציאות, אז הוא אחראי עליי. הוא הנותן לי משימות בתחום הפרט, בתחום המשפחה, בתחום בן אדם לחברו, בתחום בן אדם לעמו, בתחום בן אדם לארצו. אין פינה שהיא נסתרת ממנו. על כן אני מציא פיצול. והגורם הזה שהמצאתי אותו, הוא אחראי לחלק מהחיים שלי, נותן לי איזה מרווח, נותן לי איזה חופש. כמובן בגלל גאוותי אני אומר את זה. על כן, תלמידים הם אלה שכל הבירור החריף שנעשה מסביבם מקבל אצלם שמן, ואז זה שורף. זה אך ורק המצאה של תלמידים שלא שימשו כל צורכם, שלא בררו את העניין וגם לא בררו את תפקידם. הרבה פעמים אני שומע את הרב שלי אומר משהו חריף ביותר, ונדמה לי שהוא כבר מינה אותי גם כן להגיד את זה, ובמינוי יש איזה פספוס, כי הוא כבר דמיון שלי. אז יוסף מצפת שואל, האם אפשר יותר להבהיר מהו הבירור? אם שורש כל בירור לכאורה יכול להביא למחלוקת, אז איך מבררים בלי לגרום למחלוקת לכעס, אלא להגיע לבירור של אמת עם חיוך? מה שיקרה לגבי כעס, התחדש לי אתמול חידוש גדול. היה איזה לימוד אתמול, שלשום, היה איזה לימוד בזיכרון יעקב של קבוצת מורים מרמת גן, ואיך שהוא התגלגל העניין למשפט שהרמב״ם אומר בהלכות דעות. באופן מיוחד הלכות דעות ברמב״ם הן מקדימות את הלכות תלמוד תורה, לא בגלל שאידיאולוגיות מקדימות, אלא בגלל שהלכות דעות ברמב״ם זה כמו בדברי חז"ל, זה כוונה הלכות מידות, הלכות הנפש, הלכות דרך ארץ. שם כותב הרמב״ם, שהוא בעצם אפשר להגיד ממייסדי השיטה על פי חז"ל של דרך הזהב, דרך האמצע, האיזון ולא הקצוות, אומר הרמב״ם בהלכות דעות בפרק שני, יש שתי מידות שבהן אין אמצע, רק שלילה מוחלטת, גאווה וכעס. רמב״ם אומר על פי הזוהר בפרשת בראשית, זה לא ברור שכך הגמרא בבבלי בשבת קופי אומרת, זה קצת אחרת בגמרא. בכל אופן הרמב״ם אומר כל הכועס כאילו עובד עבוד עזרה. ואז אומר רמב״ם כך, אתה בתוך המשפחה יש דברים שאתה צריך לחוס, אתה בתוך ציבור אם יש לך תפקיד אתה רואה קלקול, אתה חייב לחוס. אפילו האחי, אומר הרמב״ם, ילמד עצמו שלא יחס. מה זה? אז אומר רמב״ם כך, ידמה כאילו הוא כועס והוא אינו כועס. הצגות? משחקים? מה הכוונה? אומר הרמב״ם, ותהיה דעתו מיושבת בינו לבין עצמו. ואז יצא להגדיר מכוח הרמב״ם על פי המשנה בפרקי אבות פרק רביעי, ועל פי הגמרא בשבת, ועל פי הפסוק במשלי ט"ז, טוב ערך אפיים מגיבור ומושל ברוחו מלוכד עיר, יצא להגדיר שההבדל בין כעס, שהוא כמו עובד עבודה זרה, לבין ביקורת בונה, שזה חלק מהתפקיד גם של אדם בתוך משפחתו וגם אם הוא אחראי על קבוצה או על מוסד, ההבדל הוא במילים, תהיה דעתו מיושבת בינו לבין עצמו. זאת אומרת, האם בהתפרצות הרשיתי לעצמי להגיד מילים או לעשות מעשים שאסור היה לי לעשות על פי עולם הערכים שלי, אז עבדתי עבודה זרה. זאת אומרת, נסחפתי אחרי כוח חיצוני ולא אחרי האמת הפנימית שלי. אבל אם בחרתי את המילים, בחרתי את ההתנהגות, ואין בזה שום אובדן אשתונות, אז זה התיקון. מצביעה אישה ואומרת, תשמע, יש מחקרים. אני שומע את המילה מחקרים, אני הולך להקשבה. מקשיב, יכול לעמוד מול מחקרים. אז היא אומרת, במחקרים החדשים רואים באופן פיזי, שכשאדם כועס חלק מתאי המוח שלו מפסיקים לתפקד לשנייה, לדקה, לחצי שעה. הוא לא משתמש בשכל. הרמב״ם אומר, דעתו תהיה מיושבת בינו לבין עצמו. הנה, אז יוסף מצפת, זה ההגדרה. ולכן אני חושב זה קשור לשאלה של אליעזר מקריאת יובל, שהוא שואל, אם מחלוקתם של הלל ושמאי אינה שלילית, אז אלא אדרבה, יש לה קיום. בדיוק זאת הנקודה. הבירור, כיוון שהוא לא בשאלה מי צודק, אלא הוא בשאלה מה צודק ובמה יש מקום לכמה צדדים. אני אומר שוב, בתחום הבירור, בתחום השקלא וטריא, בתחום הקושיה והתירוץ והראיות ופרחות, אחר כך בסוף הדיון יש מסקנה הלכתית. אבל המסקנה הלכתית שנעשה כבר אחרי כל הבירור קודם, היא לא פוסלת לחלוטין את הצדדים שהיו קודם. ולכן אומרת המשנה במסכת עדויות, למשל, נשנו דברי היחיד במקום הרבים, מפני שלפעמים בשעת הדחק פוסקים על פי היחיד. זאת אומרת, יש לה קיום, כי הבירור הוא לא הבירור בשאלה מי צודק. ברגע שמכניסים את השאלה מי, הסיכוי להגיע לכעס, לשנאה, לייאוש, לקטרוג, הוא מילימטר. רגע, אמיר קודם רצה. יש עוצמה שלילית. כשאדם גונב, יש לו הרבה עוצמה. והיום גם הרבה תחכום. לא כשהוא פוסל אחרים. לא כשאתה משתמש באנרגיה הזאת לעשות דברים שאתה לא, הם לא אמיתיים מבחינתך. זאת אומרת, אני בהחלט מסכים שכשאדם, בסדר, זה לא כעס. אם אני שומר על הרמב״ם, על דברי הרמב״ם, דעתו תהיה מיושבת בינו לבין עצמו, זה לא כעס שלילי. הבעיה לכעס השלילי זה שאיזשהו כוח זר, לא המוסר האמיתי שלי, הוא סחף אותי. אם אני שומר על ההבחנה הזאת ולא נסחף, אז זה חיובי, אדרבה. כוח הניצוח, קורא לזה רבי לוי הכוזרי, יש לו הרבה תפקיד. בוודאי, יש עוצמה, יש אנרגיה, אבל היא צריכה להיות נקייה, תאורה. כן, מור. אני חושב שאנחנו כתלמידים, לא רק שעלינו, לאור ההמלצה הקודמת, להיזהר מלנפח דברים מעבר הפרופורציות שלהם, אלא גם אני חושב שיש לנו תפקיד נוסף, במיוחד בדור שלנו. אולי ננסח את זה בשפה של רב שמעון בן יוחאי. הגמרא אומרת מסכת שבת בקופלמתת, שחכמי יבנה, שהיו בעצם בשורת ההישרדות של עם ישראל אחרי החורבן, כשהם נכנסו לקרם ביבנה, הם אמרו, ושיטתם הייתה לא להרבות באשליות, לא להרבות בדמיונות שווא, קצת שונה משיטת דורנו. אמרו, עתידה תורה שתשתכח מישראל. יש להם פסוק בספר עמוס, ישוטטו לבקש את דבר השם ולא ימצאו. הדור שלנו הוא מאוד אוהב את השורה האחרונה, את מבחן התוצאה, את המדדים, כל המילים היפות האלה, במבחן התוצאה כתוב ולא ימצאו, תורה תשתכח. רשב"י אומר להם, חס וחלילה, מה פתאום התורה תשתכח? תשמע רשב"י, זה לא הדברים שאפשר להגיד סברו, תביא פסוק. כתוב הפסוק, כי לא תשכח פזרו. נו, עכשיו מה אתה עושה אם לא ימצאו? שלא ימצאו משנה ברורה והלכה ברורה במקום אחד. הבשורה הגדולה. ורשב"י, מאיפה לקח? כי לא תשכח פזרו, זה פסוק שמופיע בדברים למד א', במקום קשה מאוד, שיש הידרדרות בעם ישראל ופונים לאלוהים אחרים, ואז יש צרות, וכשרוצים להבין למה יש צרות, אז ענתה השירה הזאת, כי לא תשכח פזרו. ושם רשב"י לומד שהתורה לא תשתכח. אומר רשב"י, הבעיה הגדולה של ישראל הם לא רשעים גמורים. הבעיה שלהם זה מילה אחת שכתובה שם בספר דברים למד א', כתוב שם ואכל ושבה ודשן. הבעיה שלהם היא דשנות. זאת אומרת שהצד האישי, החומרי, הפרטי, הוא עולה על גדותיו, הוא הופך להיות אליל מפונק, וכתוצאה מזה העולם המוסרי, האידיאליסטי, נשחק מאוד. אם ככה, אז כשהנביא עמוס אומר, שוטטו, לבקש דבר השם ולא ימצאו, הוא לא סתם אמר את המילה שוטטו, כי הוא גם אמר לפני כן, הנה עמים באים, נאום השם אלוקים, והשלחתי רעב בארץ, לא רעב ללחם, לא צמא למים, כי משמוע דברי השם. והמילה והשלחתי לא כתובה שם בחף, זרק לארץ. והשלחתי כתוב שם בחט, שליחות. אומר רשב"י, איך הקדוש ברוך הוא יעשה את זה? איך הוא ישלח רעב ללחם, לא צמא למים? ואנחנו עומדים היום לרשב"י, תעבור תחיה איתנו. יש תקופה כזאת לעם ישראל, אי פעם, של צמאון, בכל מקום שנמצאים, בכל גיל, בכל סוג, בכל זרם, בכל גוון, היה פעם כזה דבר, צמאון כזה, עם הרבה שוטטות, ועם הרבה לא מוצאים. ואלה שמוצאים והמוציאה היא לא נכונה, זה גורם להילפון, זה גם חלק מהדברים של הנביא שם, בפרק ח'. אבל, אומר רשב"י, זה החידוש הגדול של נבואת עמוס, שדרך הדשנות מתגלה הצמאון. כלומר, הנפש, נפש יהודי, הומיה, אם 2,000 שנה תדכה אותה, תחסום לה את הדרך מלבוא לציון, ברגע שהיא יכולה לפרוץ את זה, יוצאת מהמקום הכי חבוי, והצמאון שלה להגיע לציון מביא אותה לציון עם סירות נפש. השבוע ביום ראשון היה יום הזיכרון של הרב שמואל מוליבר, זכר צדיק לברכה, שהיה מגדולי הציונות, בתף רש נון, לפני 110 שנה, קצת יותר מ-110 שנה, הוא עושה סיבוב בארץ, הוא עוזר לעולים, לחלוצים, את כל הקשר הוא בונה עם כל התרומות של רוטשילד, מקימים יישוב, מזכרת בתיה, שם גם נמצא ציון הקבר שלו. הצמאון הזה, כשהגיע רגע האמת שלו, מבחינה שאלוקים אמר עד שתכפת, שהגיע רגע האמת, אז כל המעטפה החיצונית שחנקה אותו, היא הפכה להיות איזה קפיץ דרוך והסתערות על אותה משימה. אותו דבר יהיה ברוחניות, בכוחות הנפש, בחיפוש משמעות. חנקו אותנו בהרבה מובנים. האיסוף של קליפות חיצוניות על הנפש, הוא חנק את הנפש. אתה נותן לבן אדם במקום כוס מים, אתה נותן לו פחית קוקה קולה, זה חנק, זה 8 כפיות סוכר לבן ועוד חומצות רעילות, גם אם תכתוב על זה קשר למהדרין. אז הוא רוצה מים. נתת לו כיסא לעבוד 10 שעות, אז הממדים הגופניים שלו גדלים, ויש כל מיני בעיות בריאות, אז מה הוא צריך להתחיל לעשות? פשוט ללכת. זה מקצוע חדש במדינה, הולכים. רואים את זה היום בכל עיר, בכניסה, ביציאה, שיירות מצויות. זה לא היה לפני 10 שנים. תחשבו איזה תנועה תהיה של השוטטות כשהצמאון הזה יתחיל לגדול מבחינה רוחנית. כל החיים השתנו. ואז אומר רשב"י, פתרנו את הבעיה אצל אלה שהדשנות שלהם הייתה חומרית, והצמאון יפרוץ. מה נעשה אצל אלה שיש להם דשנות רוחנית? איך שם נעשה צמאון? הרי גם דתיים יש להם תקנה. לא, אנחנו לא מתייאשים לאף אחד. אומר רשב"י, שלא ימצאו משנה ברורה והלכה ברורה במקום אחד, שהחיפוש התורני שלהם יהיה קשה, הרבה דעות, הרבה מחלוקות, הרבה גיצים. אומר לנו רשב"י, תיזהרו, אם אתם תלמידים דבר אחד אל תעשו אף פעם בחיים, אל תתעסקו בשאלה מי צודק. כשאתה רואה מחלוקות אתה עלול ליפול בפח. א', אם אני לא אשמש כל צורכי אז אני בכלל לא אברר את הצדדים השונים, וב', אני נוקט עמדה, בעד, נגד, נמנע. אין עמדה, גם לא נמנע, כי אני לפחות חושב שאדם לא יסתכל לא על רבותיו שלו ולא על רבותיו של חבריו, לא יסתכל עליהם בגובה עיניים. אני חושב שזה צרה צרורה נפשית, מוסרית, כל הסגנון הזה שכולם הופכים להיות חברים שלך. וכפי שהזכרתי, רק עליך אסור לדבר משהו. עכשיו, אם אני כתלמיד רואה הבדלים ופטור לפי רשב"י מנקיטת עמדה, אז מה קרה שיש הבדלים? זה תקופה הרבה יותר אתגרית, זה גורם לי לשוטט, לשמוע מה הוא אמר, לקרוא מה הוא אמר, לנסות להבין למה, לשאול איזה תלמיד אחר מה אתה חושב על זה. זה תוסס. אדם צמא הוא תוסס, אדם תוסס הוא צמא. וכתוצאה מכך יש סיכוי גם לאלה שיש להם דשנות רוחנית. אבל אם אני לא משמש כל צורכי ואני לא לוקח את התקופה הזאת כחוויה גדולה של אתגר חיפושי, אז התקופה הזאת היא משקעת. כן, שלמה. תראה, כיוון שאנחנו פחות או יותר חיים 120 שנה, אז אפשר לפרוס את זה, זה לא חייב להיות ביום אחד. כי יש פה הגדרה, אני חושב, בגמרא מסכת עבודה זרה, מאוד ממקמת איפה אנחנו. הגמרא אומרת, אין אדם לומד אלא במקום שליבו חפץ. חפץ זה ביטוי מאוד עדין לעומת רצון. כך אומר אור החיים הקדוש בויקרא פרק י"ח, וגם המלבין בויקרא פרק א'. הרצון הוא מילה יותר שקשורה, מושג יותר שקשור לבירור השכלי. זאת אומרת שהחשיבה היא מעוררת לאיזושהי עשייה או נטייה או דעה. אבל זה לא מספיק, כי אחרי הבירור או בתוך הבירור השכלי יש חפץ, הרגש, החמדה, התאווה, ההזדהות. ולכן אומר המלבין, לא כל מה שאדם רוצה ומברר באמת שלו הוא גם חפץ. הוא גם אומר להפך, לא כל מה שאדם חפץ וחומד ומתאווה הוא גם רוצה, כלומר הוא גם חושב שזה אמיתי. על כן ליבו חפץ, כשאתה לומד במקום מסוים אתה נקשר אליו מצד הצוות, מצד האווירה, מצד המקום, מצד החברים, מצד הרבה דברים. זה עדיין לא האמת במלואה. עכשיו אתה מתבגר, כשאתה מתבגר אתה מכיר קצת יותר, גם בצוות עצמו אתה מכיר עוד דמויות, גם בחברים אתה מכיר עוד דמויות, ולאט לאט אתה בונה את היכולת של בירור דעות נוספות. זה לא תוך יום, ולאט לאט, כמו שאמרתי, אחרי 120 שנה תכיר הכל.
יש
עניין לעשות? המושג עשה לך רב הוא הדגש שלו, זה המילה לך. ביום ראשון יוטט סיוון היה גם יום הזיכרון של הרב שאול ישראלי, זכר צדיק לברכה, שהיה ראש שיבת מרכז הרב, חבר בית הדין הרבני העליון, תמיד חכם מאוד מיוחד, שכל התחום של יחסי תורה ומדינה ומצוות התלויות בארץ, הוא היה גדול הפוסקים בדור, מגדולי הפוסקים בדור. הוא תמיד היה אומר לנו, על פי הכלל בגמרא בבא קמא, שעדות שאי אתה יכול להזימה איננה עדות, לא רק בגלל זרת הכתוב. עדות שאתה לא יכול לשאול עליה שאלות היא חוסר בירור האמת. היה אומר, בבירור האמת אל תחסוך. כלומר, עשה לך רב. המילה לך היא אומרת, תברר את עצמיותך. על פי מה? על פי שלושה דברים. מישהו מעליך, זה רב. מישהו כמוך זה חבר, קנה לך חבר, ועל פי עצמך הבא דן את כל אדם בכף זכות, כלומר נטיותיך הטבעיות. המושג עשה לך רע והסתלק מהספק, הוא לא בא לקצר דרך, אלא הוא בא לומר שהספק פירושו שהבירור גרם לי לשקוע, גרם לי להישאר בטלטלות. זה לא טוב. ממליץ רבן גמליאל, העשייה שלך את הרב היא תוציא אותך מהסבך, אבל בשום אופן אין כוונתו לומר אל תברר, תציית, הרב שלך אומר תעשה. זה כתוב במשנה בפרקי אבות בפרק הראשון, ודווקא רבי חיים מוולוז'ין הוא זה שמוביל את הפירוש המיוחד של מה זה מתאבק באפר רגלי. זה לא רק שהם הולכים באיזשהו ציר אז אתה הולך איתם אחריהם, זה גם לשון מאבק. הוא אומר אתה מברר, אתה נלחם, אתה מסתער, אתה לא נושא פנים לאיש, בתנאי שזה באפר רגליהם, בענווה. וזה גבולות שתלמידים, אני כתלמיד יכול להגיד את זה, הם לא תמיד יודעים לא את ההבדל משימש כל צורכו כחסיד לשימש כל צורכו כמברר, לא את ההבדל בלשם שמיים, לא את ההבדל מתי תורה כשתי תורות ומתי זה תורה מגוונת. כי אני חושב שבסך הכל ברגע שאני חי בתוך תקופה של הרבה פינוק, אני רגיל שכביסה ובישול ונסיעות זה על ידי לחיצה בכפתור, במקום להבין שכל זה נעשה כדי שאני אצליח לעמול בבירור האמת כראוי, אני מקיש מהקלות שבה נרכשים דברים אחרים אל התחום הרוחני והמוסרי, וזה חורבן גדול. אין עמל, יש קיצורי דרך. ויכול להיות שמצאתי רב שהוא ילווה אותי כל מילימטר, נראה לי שאז אני מיותר. אלא אם כן הרב צריך חקיינים. כן, שלמה. לא עכשיו, לא עכשיו, לאט לאט. למה? אני אומר לך זה מרתק. למה זה מבלבל? לא, אתה לא צריך לנסוע לכל מקום. היום הדברים נגישים גם בלי נסיעות. פה אתה שומע, פה אתה קורא, פה אתה חווה, פה אתה רואה, פה אתה נפגש, זה מגוון מאוד. ודאי שאם אתה צריך לעשות אנציקלופדיה על כל ההבדלים, לא תספיק. זה אחרי 120. אני לא השתמשתי במילה הזאת דרך אגב. פלורליזם זה משהו אחר לגמרי. זה קידוש מצב חוסר הבהירות. כי מגמת הפלורליזם היא שלא תהיה אמת, חוץ מהאמת שלי כמובן, שלא תהיה אמת. וזה עבודה זרה, זה לא קשור בכלל לגוונים, זה לא קשור לבירור התורה כתורה אחת. פלורליזם לא מכיר במושג הלכה. אני לא אמרתי נכון, אמרתי יש בה משהו, יש בה משהו, יש בה איזה גרעין מסוים, יכול להיות שהוא אחוז, יכול להיות שהוא 10%, יכול להיות שהוא 50%, זה הכל. אני לא בטוח שצריך להגיד שזה קו, כי קו זה דבר מאוד מצומצם. הנטייה שלי להגדיר קו כחיצוני היא על הפתח, ולכן אני משתדל לא להגדיר קו. אמת נבחנת בתכנים שלה, במשמעויות של התכנים, ביישום של המשמעויות. אמת נבחנת במקורות שלה, על מה היא מתבסס, על איזה מסורת, מה הדברים שעוברים מדור לדור. זה חלק מהלימוד שהוא בעצם בירור כל המכלול של המושגים, שורשיהם, ענפיהם. אז ממילא, לכן אמרתי, הנושא הזה של הבירור הוא קריטי. בירור זה לא פלורליזם, בירור זה לא ספק. זה כמו האדם עם עצמו. האדם חי עם פלורליזם מול עצמו. יום אחד הוא אומר אני צריך לדבר בפלאפון בשעת הנסיעה, ויום שני הוא אומר לא. למה לא? כי אמרו לי בפרסומת שיש יותר סמוי ברכב ליד. אז אותי הוא לא יתפוס. לא, מוסרית זה לא בריא לדבר בפלאפון בנסיעה. אז אין הבדל בין היום למחר. אז מה זה פלורליזם? ספק זה לא ברור. ספק זה המצחת מי צודק והעלמת יכולת התשובה. כלומר, שאלת המי נשארה פתוחה. ואני אומר, זה דילוג מכוון על המה. מכוון. ולכן זה חוסר אמת. תספר לי מה הגעת אליו, אני אספר לך מה אני הגעתי, ונבנה. בסדר, אל תכפה עליי, כי אתה הגעת לאיזושהי רמת ברוב שאני עוד לא הגעתי אליה. בסדר, אז תרחם עליי, שתף אותי במחשבות שלך. יכול להיות זה יתאים לי, יכול להיות זה לא יתאים לי. אבל זה לא איזשהו סוג של שלמות שאתה משדר, ואז, או-או, האמת היא לא צרה. היא כוללת הרבה צדדים, היא כוללת הרבה סוגיות, היא כוללת הרבה מצבים. ולכן אומר הנביא זכריה, האמת והשלום, והיכולת לחיות עם האמת, את זה תאהבו. כן. כי ליד השאלה מה, יש עוד שאלה ששתי אותיות מה נשמרות בה, והוסיפו למד. זה מותר לי כתלמיד לשאול את הרב שלי? למה? מותר. על מה הוא מתבסס? למה הוא מתכוון? ואז אני מותר לי לשתף אותו בחוויות שלי? שמה שהוא אומר זה נראה לי דבר רחוק מההיגיון. מותר לי לשתף אותו בחוויה הזאת. הוא יעזור לי להתבגר. זה יחסי רב ותלמיד. זה ברור המושג של שוק הצורקה. כל הקלטות וכל הסיכומים עלולים להטעות. כי הדבר הכי בריא ביחסי רב ותלמיד זה לא הציטוט וזה לא הציות, זה השאלה. זה רק הדור המוכשר שלנו המציא את המושג חוזר בשאלה כדי לבטא איזה ריחוק. יש הורים ילדים בלי שאלות זה לא חיים. רב ותלמיד בלי שאלות זה לא חיים. גמרא בלי שאלות. אתה כל היום, מה אתה שואל? את הבעל למה הוא חולק על רב, ואת רב למה הוא חולק על הבעל. אתה לא מפסיק לשאול למה. אז אתה מגיע לרב שלך, שם מעמד הר סיני. איך אפשר להבין את זה? אלא אם כן אני חלש, מפונק, ולא רוצה להתאמץ. ואז אני נדבק באדם מסוים, ממילא קצרה מאוד הדרך לפסול אותך שאתה נדבק במישהו אחר, ומזה 99% מהמחלוקות של ימינו. כלומר, כולם אוויר. קצף שאין לו משמעות. אתה לא מחווה דעה, זה מה שרב חיים אומר, באפר רגליהם. אתה לא אומר לרב, אתה יודע מה? זה לא נראה לי מה שאתה אומר. כי באמת מי אתה? אלא אתה מנסה לברר איתו. וכשהוא אומר לך למה מסוים, אתה מנסה להגיד לו מה המחשבות שלך, לא מה השפיטה שלך. לכן אמרתי, גם יחסי רב ותלמיד, הסוגיה איננה מי צודק, אלא מה צודק. ואז אתה הולך ומתפתח. האופק שלך נהיה יותר רחב. ואחרי שאתה באמת עובר כמה שנים כאלה, אתה גם תוכל להכיר דעות אחרות. אתה מכשיר את עצמך לברר את האמת.
זה פחוש שלך כלפי המציאות. נגיד הרב או התורה, או למדתי משהו, איפה אני מתקשה בהבנת ה...
ממש ככה. זה פה מאוד חשוב העניין של מיקום האני. במשפט אחד לגבי פרשת קורח, נראה לי אבל שנצטרך להמשיך את זה בהזדמנות אחרת, שהבעיה של כולם קדושים, כשזה אמירה חיצונית, היא קלקול גדול. קודש, אומר הרב קוק, והפסקה שלו נמצאת פה בדף, הוא צריך להיחס במציאות. הוא לא איזה מילה כללית על העולם ומורחים אותו וזהו. וקורח לא רצה קודש בתוך החיים. האני זה הכלי לבירור האמת. אם הוא כלי, אם האני הוא מודד, אין אמת. פעם קוראים לזה פלורליזם ופעם קוראים לזה שם אחר. זה התחמקות מאחריות, כי האחריות היא באמת מפחידה. אם אדם את מעשה החיים שלו הוא צריך כל הזמן לטהר, כל הזמן לנקות, כל הזמן לברר, הוא לא יכול. קו נטוי, לא רוצה. אבל אם אדם רוצה, אין מעצור. והתסיסה הזאת הפנימית, הבירור הזה, כל הזמן שואל את עצמו מה קורה לי, לא מה אני אומר על אחרים, אלא מה אני. פוגש פסוק, הפסוק אומר לך שדתן ואבירן אמרו המעט כי אליתנו מארץ זבת חלב ודבש. אתה נתקע, יש לך עצם בגרון, איך אתה יכול להמשיך? אתה יודע שיש מקום אחד בעולם שהוא נקרא זבת חלב ודבש, זה ארץ ישראל. פתאום אומרים לך דתן ואבירם שזה מצרים. מה אתה מבין? משהו מקולקל בקודש שלהם. הווה אומר שאם עכשיו אתה תהיה כמו דתן ואבירם, היינו שתטשטש בין המקומות, בעצם לא תוכל להגיע לאמת. אז אתה שואל את עצמך, איפה אתה בסוגיית ארץ ישראל? האני בהקשר הזה הוא חשוב יותר, איש הדלג עליו. אבל ככל שהאני הוא יותר חלש, כך הוא צריך להיות יותר במרכז, כך הוא צריך יותר תשומת לב, כך הוא פחות חותר אל הבירור. ככל שהאני הוא יותר חזק, יותר יציב, יותר שלב, יותר רגוע, כך הוא יותר פתוח, שומע, מקשיב. הרי המשנה בפרקי אבות שנקרא אותה בשבת, היא אומרת כך: אם במקום מסוים יש דברי תורה, שכינה ביניהם. והפסוק המבסס את העניין זה הפסוק של נבואת מלאכי, של אז נדברו יראה השם איש ראהו ויקשב השם וישמע, בחלק השני של המשנה כתוב אם אין דברי תורה אז זה מושב לצים. איזה פסוק בתהילים? מושב לצים היה שם. אומר חיים וולוז'ין בפירוש שלו לפרקי אבות ברוח חיים, המשנה לא אמרה את זה בדיוק, כי המשנה הוסיפה עוד מילה, המילה ביניהם. כלומר, אומר רב חיים, בשעה שיש דברי תורה אבל אין ביניהם, אין הקשבה, אין הפריה הדדית, זה נקרא מושב לצים. כי כל אחד מתלוצץ מהשני, כל אחד מנוקם. למה? אומר רב חיים, כי הוא מעדיף את הגאווה שלו על פני ברור האמת. לכן זה נקרא מושב לצים, זה לא תורה. מוכיח רב חיים את זה מלשון הפסוק, בפסוק בנבואת מלאכי לא כתוב אז ידברו איש את רעהו, אלא אז נדברו איש את רעהו. לא הם פעילים אלא הם מקשיבים. הקשבה היא נותנת הרבה עוצמה. למי? למי שמבין שהאני שלו הוא הולך ומתחדש, הוא הולך ומתפתח, הוא לא חסום, הוא לא קטנוני. כשהוא קטנוני הוא כל הזמן מגן על עצמו מכל מיני התקפות. כן, אז הצעתי שני דברים. א', תחושת הכלי. גם כלי הוא יציב, יש לו קרקעית, אבל הוא לא הבקבוק הממלא אותו, הוא לא הברז הממלא אותו. זאת אומרת לשמור על פרופורציות. וב', ליבו חפץ, זה היציבות. זאת אומרת נקשרתי למקום מסוים, פה אני נמצא, אבל האני שלי הולך ומתרחב, הולך ומתחדש, ואז זה כבר לא רק ליבו חפץ, אלא זה גם דעה, זה גם עיצוב תכנים, זה גם עיצוב מושגי, ולאט לאט אדם מתפתח איתם.